הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
שלום לכם, לילה טוב. בית מדרש לאקטואליה, אנחנו במהדורה נוספת, יום שלישי בלילה, ובצוות שלנו סגי פרלמוטר ורועי קנטן, בהפקה דוד קליגר. לילה טוב, הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב, לילה טוב. אני רוצה לספר לך ולמאזינים שזאת התוכנית האחרונה שלנו בשנה זו, כי שבוע הבא יהיה קשה מאוד לשדר כשאני אהיה בדרך חזרה מארגנטינה. אז ניקח את זה בחשבון גם כן, להיפרד יפה מהמאזינים ולאחל להם שבאמת תכלה שנה וקללותיה, ואני מניח שגם היום יהיו כמה קללות שצריך יהיה לטאטא מתחת השטיח.
לנפץ אולי כמה קללות.
כן.
אוקיי, אתה יודע מה, נתת ככה פתיח על קללות שצריך לסיים. אני חושב שיש קללה אחת שרובצת על ההנהגה כאן במדינת ישראל, וזה כשמגיעה הממשלה ומבקשת למנות מישהו לתפקיד בכיר. במקרה האחרון זה מפכ"ל, מפכ"ל משטרה, ורק פתחו את הפה ואמרו מי המועמד, וחבילה של שרצים. אז אנחנו מכירים את הגמרא שאין ממנים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו על צווארו, אבל זה נהיה פה נורמה. ישר קוטלים את הבן אדם, ולא משנה מי הוא ומה הוא, מה הוא עשה ולא עשה, לא נותנים לו לא דקה של חסד ולא שום דבר לו, ומחפשים את כל העצמות היבשות מתחת לסלע שלא קיים.
תראה, מה שאני אחלק את זה לשני, את הנושא שני פרקים. פרק הראשון באופן כללי, מה שאתה אומר שמרחיק מהפעילות הציבורית את כל האנשים הטובים, כי האנשים הטובים בדרך כלל יש להם פרנסה, ולמה להם להיכנס לצרה הזאת כשהם יודעים שיהפכו מתחת לאדמה לחפש להם כל מיני צרות. והפרק השני זה הנושא של המשטרה בפני עצמו. בפרק הראשון אני אזכיר נשכחות, אולי זה היה עוד לפני שהתוכנית שלנו החלה במתכונתה הנוכחית. זה היה כשהאלוף, היום שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט, נפסל מלהיות רמטכ"ל, למרות שמבחינה מקצועית נראה היה שהבוחרים סימנו אותו כמתאים ביותר. נבחר רמטכ"ל אחר, איש הגון ואיש מתאים, שהוכיח את עצמו, אבל בזמן הבחירה היה נראה לכל המקצוענים שיואב גלנט הוא המתאים. והוא נפסל בגלל שמצאו איזשהו שרצון קטן בעברו בנושאים לכאורה לא רלוונטיים.
אני אגיד אפילו מה זה היה, הוא הרחיב את הבית על קרקע.
דבר שלכאורה כל בן אדם בעולם היה עושה במקומו. היה עושה במקומו, עם נקודה, כן? בלי סימן שאלה אפילו. השאלה היא כזאת, למה עם ישראל צריך להפסיד בגלל שמר גלנט לכאורה, ובסוף הוא זוכה לגמרי, כן? לא היה משפט בכלל, אבל נניח לפי הדעה שרווחה אז, ששופטים אנשי ציבור בלי משפט, נניח שהוא היה צריך לתת את עונשו, לשאת בעונשו על דבר שהוא שרח. למה אני צריך לסבול את הרמטכ"ל הטוב ביותר בשעה שיש מסביבי כל כך הרבה איומים? וכבר היה לעולמים. אם ניקח דוגמה, שנוכל לדמות מילתא למילתא, מיואב אחר. הרי יואב בן צרויה, היה שר הצבא, שר הביטחון, הרמטכ"ל של דוד המלך, היה אדם שבעיני דוד עכשיו כאדם מאוד פרובלמטי. עם אבשלום, במרד אבשלום הוא היה אומנם עם דוד, אבל הרג את אבשלום נגד רצונו של דוד. במרד אדוניה החיתי, או בחצי מרד של אדוניה בן חגית, סליחה, אדוניה בן חגית, הוא היה נגד דוד. וכן הלאה, תמיד הוא הלך על חבל דק, הוא הרג את אבנר בנר, כשאבנר בנר בא לכרות ברית שלום עם דוד. ודוד אומר, בני צרויה קשים ממני. דוד יודע שעכשיו אי אפשר להניש אותו, כי צריך אותו בתור המטכ"ל. לעומת זאת, בשעה שכבר לא היו זקוקים לרמטכ"ל כל כך טוב, או לא היו זקוקים לרמטכ"ל בכלל, כששלמה עמד למלוך ושלמה עתיד להיות איש שלום, שהרי הקדוש הוא אמר לו זאת, אז הוא הורה לשלמה לדאוג לכך שהוא יישא בעונשו. מה ההבדל? אני חושב שבימינו אנחנו, הציבור הרחב, הלא תורני, נמצא במשבר מנהיגות היום ונורא. ומבלבלים בין מנהיגים למנהלים. התכונה המרכזית של מנהיג זו האישיות שלו. כדאי גם שהוא יהיה מוכשר. מומלץ שיהיה מוכשר, אבל זה תנאי, זה לא עצם הדבר. התכונה המרכזית של מנהל זה הכישרון שלו. מומלץ שהוא יהיה אישיות ללא רבב, אבל זה תנאי, זה לא עצם הדבר. עצם הדבר זה הכישרון. אדם שהוא צדיק גדול, אבל איננו יודע לפתוח מחשב, לא יוכל...
אבל אנחנו מצפים מרמטכ"ל שיהיה נקי ללא רבב, ושרמטכ"ל לא יתקשר לבנק וימכור את המניות שלו ביום פתיחת מלחמה, וכנ"ל ממפכ"ל?
ולמה? בגלל ש... נכון שמצפים, אבל מה קורה אם הוא בכל זאת הרמטכ"ל המתאים ביותר?
אז נחפש מישהו אחר.
למה? הרי אם הוא המתאים ביותר, אתה לא תמצא...
מבחינה מקצועית לתפקיד של הצבאי, אוקיי.
אבל בעולם שבו אין מנהיגים, וכולם מנהלים, והעם אינטואיטיבית לא יכול להרשות לעצמו להודות שהוא מנוהל על ידי מנהלים ללא מנהיג למעלה, הופכים את המנהלים למנהיגים. ודורשים מהמנהלים דרישות שבדרך הטבע צריך לדרוש ממנהיגים. הנה, בעולם שבו יש מנהיגות, למשל, אני זוכר בזמנו, הסיעו אותי לאיזה סמינר בבית מלון בערד, שלחו נהג צעיר עם איזה רכב, ואנחנו התהפכנו בדרך כמה פעמים, וחוץ מהרכב לא נפגע שום דבר, ולמחרת הייתי צריך לעשות עוד פעם לערד. אז אשתי אמרה למנהל הסמינר, בבקשה, אל תשלח לי נהג צעיר שיקח את בעלי. הוא אמר לה, אין בעיה, נשלח לך את הרבשון משוודרון שיקח את בעלך. מי אמר שנהג לא טוב שיהיה צעיר? מי אמר שרבשון משוודרון יודע להיות נהג? כל המנהיג לא צריך להיות מנהל. הוא לא צריך שיהיו לו כישרונות ניהוליים. הוא צריך להיות אישיות.
עם אחריות.
שמה ומעלה, ללא רבב, עם אחריות. פרנס על הציבור זה מנהל. הפרנס הוא לא מנהיג. בכל קהילות ישראל הפרנס היה המנהל. המנהיג היה הרב, המורד העשרה. המורד העשרה צריך היה להיות ללא רבב. אבל פרנס אין ממנים על הציבור, אם אין קופה שיש רצים מאחורי כמו היינו, כדי שלא יתגאה על הציבור.
אם היינו מגלים שהפרזידנט של הקהילה, נשיא הקהילה, לקח כספים מהקהילה לכיסו חלילה.
פרזידנט זה לא פרנס. הפרזידנט הוא המנהיג לכאורה.
אז מי אז הגבאי?
הגבאי, הגבאי, הפרנס, הגבאי ה...
אם הגבאי היה לוקח מהכסף של הקהילה לכיסו בעיירה, מה היינו אומרים?
ודאי ש... אז היינו אומרים ככה. בוא נחפש מישהו אחר בשיעור קומתו. אם לא נמצא מישהו בשיעור קומתו, אנחנו נפקח עליו, וניתן לו להמשיך לנהל את הקהילה עד שנמצא מישהו אחר. כשנמצא מישהו אחר, או כשכבר לא יהיה צורך בתפקיד שלו, אז הוא ייתן את עונשו. ככה עמדנו מדוד המלך.
אז מה שאתה אומר בעצם... נכנסה לכאן תרבות אחרת, תרבות מערבית, שלא מוכנה לקבל נורמות כפי שהיו תמיד.
לא, אז יש פה, לא זה הייתי אומר. הנורמות הן הופכות להיות לגרוטסקיות בשעה שפתאום מגזימים בהם לכל עבר, ובשעה שפתאום אתה רואה שאנשים מנצלים את השאיפה הטהורה של ההמונים לאנשים נקיים, כדי להכפיש את אלה שהם מתנגדים להם. אבל אני מדבר על ספיחי התופעה. עצם התופעה שרוצים שאדם יהיה נקי כפיים, היא כמובן לא תזכה לביקורת מצידנו. כדאי שאנשים יהיו נקי כפיים, למה לא? מומלץ שיהיו, חשוב שיהיו, הכרחי שיהיו נקי כפיים. אבל בשולי התופעה אנחנו שוב רואים את ההזעקה שלא תמיד מקשיבים אליה. אין מנהיגות, ובאין מנהיגות יפרה עם. כי שוב, ברגע שאתה הופך את המנהל למנהיג, והוא בסך הכל איש טכני טוב, כן, עצם עובדה למשל, שאנשי צבא נבחרים לתפקידים פוליטיים לא רלוונטיים. זה שאיש צבא נבחר להיות למפקד המשטרה, זה רלוונטי. זה שאיש צבא נבחר להיות לשר הביטחון, זה רלוונטי. אבל זה שאיש צבא נבחר להיות לשר השיכון, זה היה בזמן
אריאל שרון. זה כי הוא ידע בזמן היה אריאל שרון, וזה היום יואב גלנט, כי הוא בא ממקום של ניהול.
יכול להיות.
ידע להניג ולנהל.
אבל למה זה קורה דווקא במדינת ישראל, וזה לא קורה באנגליה? למה לא שמענו אף פעם בשנים האחרונות שמפקד הצבא פתאום הפך להיות לראש ממשלה? מה כן שמענו? שבזמן מלחמת העולם השנייה, אדם שכל ימיו עשה בהתחככות עם הצבא, במלחמת העולם הראשונה, הוא היה אחראי על הצי, והצי באנגליה זה הזרוע הצבאית החשובה ביותר והחזקה ביותר, הוא הפך להיות לראש ממשלה. והוא באמת הבין מאוד בענייני צבא, אבל זה בגלל שזאת הייתה מלחמה. מיד שהסתיימה המלחמה, זה אחד הדברים המופלאים ביותר בהיסטוריה. צ'רצ'יל שניסה על כתפי הערצת ההמונים בכל רחבי העולם החופשי. לא רוזוולט ולא סטלין, שמדינותיהם תרמו יותר, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה צבאית, לניצחון, לא זכו להילה שזכה לצ'רצ'יל. ומיד עם תום המלחמה, בעיצומה של ועידת פוצדם. צ'רצ'יל הלך הביתה לבחירות כדי לחזור לסיים את הדיונים בוועידה, הוא הלך הביתה ואטלי חזר לסיים את הדיונים, כי העם שלח אותו חזרה הביתה. בעולם ידוע שמי שמתאים לנהל מלחמה לא בהכרח מתאים לנהל תעשייה, לנהל כלכלה. למה אצלנו זה לא כך?
וזה גם הוכח שהרבה קצינים שהגיעו לפוליטיקה ולממשלה התגלו כאכזבה גדולה.
נכון.
מה שהצליחו שם, לא הצליחו באזרחות.
בדיוק כך. הרי זה התחיל הפוך. בהתחלה, אותם אלה שהיו קצינים גבוהים באו מהפוליטיקה. הרי ככה הגיע לידין. היה רמטכ"ל במלחמת השחרור, אבל הוא לא היה איש צבא במהותו. הוא נקרא להיות איש צבא, יגאל אלון, אותו דבר. אלא אנשים שבאו, עכשיו הצעירים יותר, שגדלו כבר לתוך הצבא, כמו יצחק רבין, כבר כן היו אנשי צבא שבאו מן הצבא לפוליטיקה. האחרים חזרו אל מקומם הטבעי כשתקופה מסוימת היו בצבא.
ואולי אנחנו מתמודדים עם משהו אחר, לא הציבור ששלח את פלוני לממשלה או למקום אחר, פשוט, איך קוראים לעולם התקשורת?
הממלכה השביעית.
הממלכה השביעית. אולי זו הממלכה השביעית שמנסה להכתיב כאן מהלכים ולקבוע סדר יום, ולומר פלוני ראוי לתפקיד, פלוני לא ראוי לתפקיד, פלוני אנחנו חפצים בעיקרו, פלוני אנחנו לא חפצים בעיקרו, ומכאן בעצם הממלכה השביעית מנסה לכבוש את המדינה יחד עם ממלכת הבגץ, שבדרך כלל נוטה להיסחף אחר הממלכה השביעית, שאת הצבע הפוליטי אנחנו יודעים איזה צבע יש לה לזו ששלטת כאן במדינה. אולי זה מגיע משם?
יכול להיות, יכול להיות, בוודאי ובוודאי ש... גם כאן יש איזשהו תהליך שמחלה את עצמו. הרי באיזשהו מקום חינכו אותנו, האזרחים, שאדם אינטליגנטי, אדם תרבותי, אדם מציאותי, חייב להיות צרכן תקשורת. צרכן עם חף כמובן, כי עם חץ זה התקשורת בעצמה. ומי שלא קשור לתקשורת, אם הוא לא שם, הוא לא קיים. האדם הראשון שהבין את העניין הזה, אתה יודע מי היה?
מי?
סטלין. אני הסתובבתי ברחבי מדינות ברית המועצות לשעבר, סמוך ונראה אחרי נפילת מסך הברזל. זו חוויה בלתי רגילה מבחינות רבות, ואחת מהן הייתה, כשהיית מגיע לכפר נידח, למשל שפיטובקה. מה היהודי כמוני מחפש במקום שנקרא שפיטובקה? בשפיטובקה נמצא הציון של פנחס מקורץ, איש האמת. ושפיטובקה זה כפר שבזמנו, כשאני הייתי שם, בפעם הראשונה, מיד לפני השנים הארוכות, אין מים זורמים, יש בער, אין חשמל חוץ מנקודות בודדות, כלומר יש קו חשמל יש, אבל לא משכו אותו לשום דבר חוץ מדבר אחד. נכנסו לבית של איזו אישה סקנה אחת, איזו בבוצ'קה סקנה. הבן שלה היה מפגועי צ'רנובל, והבן אחר היה פרופסור באיזשהו מקום, והיא גרה לבד בבית שנראה כמו במאה ה-15. מי שקרא את הספרות הרוסית הישנה של גוגול ושל טולסטוי, ושל, רואה את התיאור של בתים כפי שהבית הזה נראה. אין בבית שום דבר מודרני, חוץ מדבר אחד, טלוויזיה בשחור לבן. שאלנו אותה מה זה, היא אמרה זה סטלין. סטלין הכריח שכל אחד יהיה לו טלוויזיה.
והוא ייצב להם את החשיבה גם.
כך הוא ייצב את החשיבה. כך הוא ייצב את החשיבה. אז היום קרנה של הטלוויזיה ירד פלאים. במקום זה יש את האינטרנט, ואנשים מסתובבים כל היום כשהם כמו אינפוזיה לאדם מיובש שצריך כל
הזמן. כמו אלה שראינו פעם עם הטרנזיסטור באוזן. היום מחוברים לטלפון. אבל עדיין יש את התקשורת שמעצבת את דעת הקהל לטוב ולמוטב.
נכון, עיצבו קודם כל את הקהל שיפקיר עצמו ואוזניו וליבו לדבריהם, ואז מעצבים אותו גם כן. אבל היום יש בזה איזושהי תהפוכה מסוימת. כי תקשורת זה דבר שמחלה את עצמו. כי בגלל שיש לזה כל כך הרבה כוח, אז יש כל כך הרבה, כל כך הרבה, נושאים שמעלים, ונושא רודף נושא, ונושא רודף נושא, וחיי המדף של עניין, אם, למשל, אם מכפישים בן אדם, אמר לי בזמן הרב שח, מאוד מעניין, אנחנו היינו אצל הרב שח קבוצה של יהודים, כמו הרב שמחה כהן ידידינו, והרב סגן אלוף במילואים נוח הרץ ידידינו, ואני, שלושתנו. הלכנו לשאול אותו, האם לקיים הפגנה של קציני מילואים וחיילים...
שומרי מצוות.
שומרי מצוות, נגד גיוס בישיבות. זה היה אחרי שהייתה הפגנה שרפול ארגן בכיכר מלכי רבין, היו שם בערך 400 מיליון לפי הערכת התקשורת שהפגינו בעל גיוס בישיבות.
ואתה בכוונה קורא לזה כיכר מלכי רבין, כן. שמתי לב, כן.
ושני בחורים נחמדים מאוד, ממבוא חורון, חופשי כיפות סרוגות, רב סרן, הרבה סרנים במילואים, מפקדי גדודי טנקים, רב סרן מאיר אינדור, שהוא יושב ראש המטה למלחמה בטרור, אולי עדיין, אולי כבר לא, אבל ודאי...
לא, היום הוא יושב ראש ארגון נפגעי הטרור.
נפגעי הטרור.
על מגור.
על מגור, ראש ראש המגור, איש מקסים, וחבר שלו, רב סרן טוביה רוזנצוויג, גם כן איש מקסים, הם שניהם פשוט התעוררו לצאת להפגין, הם שניהם קציני טנקים, חופשי כיפות סרוגות, יצאו להפגין בעד גיוס בני ישיבות.
בעד גיוס בני ישיבות?
בעד ישיבת בני ישיבות ללמוד תורה, נגד גיוס בני ישיבות. תודה שתיקנת אותי. והם הקימו ועדה מייעצת, איך לארגן את ההפגנה, והזמינו גם אותי בתור נציג בני הישיבות. אני הייתי היחיד שלא הייתי איש מילואים.
והיית אף בחור ישיבה?
לא, 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 הייתי אברך. אוקיי. לא הייתי, כבר הייתי מרצה, אני חושב. והוטל על הרב יונה דוברת, רבן של מבוא חורון, איש שמורה מעם, ועליי, כחלק מהארגון, ללכת לגדולי תורה ולהשיג הסכמות וברכות להפגנה. אז אמרנו בינינו הרב יונה דוברת, למה אנחנו נצטרך ללכת מאחד לאחד? בואו נלך לקודקודים. הרב יונה דוברת ילך לרב מרדכי אליהו ולרב אברהם שפירא, שהיו אז רבנים ראשיים לישראל, כמדומני, ואני אלך לרב שך. אז אני הלכתי לרב שך. לא רציתי ללך לבד, גייסתי את שני ידידיי אלה. הרב שך אמר לנו ככה, תראו, אני נגד לענות להם. אם יכתבו עליי בעיתון שאני גנבתי, אני לא יענה. ולמה אני לא יענה? אני מצטט מילה מילה מה שהוא אמר. כי אני לא יודע, אולי יהיה איזה אדם שיקרא את המאמר שלי שאני עניתי, ולא ידע על מה אני מדבר, ילך לחפש את העיתון משבוע שעבר ויקרא את מה שהוא כתב. מאיפה אני יודע שאני אשכנע אותו יותר? אז אני גרמתי שעוד אדם ידבר על הנושא. אני שותק, וזה עובר, וזה נגמר. ולכן הוא אמר, הוא לא מתלהב מלענות להם בהפגנה, אבל במקרה ההוא, המיוחד ההוא, הוא נתן את ברכתו להפגנה, וההפגנה יצאה לפועל. בכל אופן, היום זה עוד יותר, דבריו שרב שך שנאמרו אז, לפני הרבה שנים, היום הם נכונים הרבה יותר. אם משמיצים בן אדם, הדרך הטובה ביותר שלו, זה להוריד קצת את הראש לחמש דקות, וכבר יהיו נושאים חדשים. המערכת מחלה את עצמה כל הזמן, כל הזמן. הדבר הזה גורם לרדידות, לאי רצינות, ולכך שנושאים באמת כבדי משקל נדחקים על הפינה, לכך שכל מיני אינטרסנטים, הרי מה גורם שנושא יחזיק מעמד ויהיו לו חיים עדף ארוכים? אם מגייסים כל מיני אנשים, הרי אחת הבעיות הקשות ביותר בתקשורת של היום, זה שכל אחד יכול לכתוב ולהגיב. יש במסילת ישרים פרק שנקרא בביאור משקל החסידות. כלומר, לדעת לייחס משקל כזה או אחר, לדבר זה או אחר, וכמה, זה אחד הדברים החשובים ביותר בבניית השקפת עולם. הרי כשאנחנו לומדים, נניח בקובץ שמלקט דברים, הוא מביא לנו דבר מחכם פלוני, מחכם אלמוני, מחכם פלמוני. והחכם הפלוני חי לפני 300 שנה, כלומר בתקופת האחרונים, והחכם האלמוני חי לפני 1,000 שנה, והחכם הפלמוני חי לפני 30 שנה. כל ילד יודע לייחס את הדברים בהתאם, ולא רק בגלל ההשתייכות במהלך הדורות. אבל, לא יעלה על דעתו שבן ישיבה להגיד שיש מחלוקת בין הרמב״ם לבין רב השכונה שלו. זה לא יעלה על הדעת, כי ההיררכיה והפרופורציה הנכונה של דברים, זה מהדברים החשובים ביותר. וזה עבד לחלוטין בים המלל העצום, שככל שמי שיש לו יותר קשרים כדי להחזיק את דבריו או את דברי זה שהוא חפץ בעיקרו על המדף ולתת להם חיי מדף ארוכים יותר, דבריו נשמעים יותר.
טוב, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, לאחר מכן נדבר על מה שהולך להסתיים אוטוטו, לא רק השנה אלא גם שנת השמיטה ולא מעט עניינים שקשורים לתקופה הזו. מיד
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
חזרנו מההפסקה הקצרה, ואנחנו עכשיו מגיעים לנושא שאנחנו כמעט מסיימים, אבל לא ממש מסיימים, כי הרבה הלכות עוד קשורות לשנה השמינית, שזו השנה הראשונה משנות השמיטה, אנחנו עדיין בשנת השמיטה, עוד שבועיים זה מסתיים, וזה מזכיר לנו כמה דברים. מזכיר לנו דבר ראשון שצריך לעשות פוסבול, ומיד נסביר מה זה, אבל גם אני רוצה תכף להעלות את הפולמוס שלא נגמר על קיום שנת השמיטה בזמננו, אבל קודם כל הפוסבול, מה הוא ולמה אנחנו עושים אותו? כן.
בצד השמיטה שמדברים עליה כל הזמן בבחינת השמטת קרקעות והוברתן ואוצר בית דין, עניין ההבדל בין ירקות שיש בהם איסור ספיחין לבין פירות שיש בהם קדושת שביעית וציווי להפקיר, בין כל זה, בין זה לזה, יש גם עניין של שמיטת כספים. כשאדם לוקח שמיטת כספים זה חוק סוציאלי שנועד לעזור לעניים, אבל הוא עלול להיות עלייה וקוץ בו. עלייה וקוץ בה. החוק הזה נועד שאלה שלקחו הלוואות, תהיה להם הזדמנות להתחיל מחדש. הרי אנחנו כל כך עדים לכך, שאנשים מתחילים להיכנס לסבך של הלוואות, ומסתחררים ומגלגלים כספים, וכל ימיהם עסוקים בגלגול, וזה תופח והולך עם כל מיני אפשרויות, שריבית אפילו על פי ההלכה, עם את הריסקה וכדומה, ובכל זאת הם שוקים ושוקים ושוקים. באה התורה אומרת, פעם בשבע שנים, אנחנו מודיעים שההלוואות הללו יופקעו. עכשיו, יש הלוואות פרטיות ויש הלוואות ציבוריות. אין ציבורני. אין סיבה בעולם שהלוואות ציבוריות, שמעשה הקופה הציבורית היא קופה של הכלל, לא ישולמו. מי שלקח אם המלווה הוא בית דין, אם המלווה הוא הכלל.
גמח למשל,
עירייה, ממשלה, זה לא משנה גוף דתי או גוף
לא כללי. אדם פרטי.
לא אדם פרטי. שם אין את הדין. ולכן אדם שמוסר את שטרותיו לבית דין, כלומר, הופך את הבית דין להיות בעל השטרות והגובה, לא חל עליו דין השמטת הכספים. עכשיו, מה שקורה, איך מוסרים את השטרות לבית דין מיד נגיד, אבל מה שקרה הוא שהלל הזקן ראה שקורה דבר הפוך. במקום שהחוק הזה יהפוך להיות חוק שעוזר לעניים שפעם בכמה שנים יש, איך זה נקרא, תספורת, כן? מבטלים את חובותיהם, אנשים נמנעים בכלל מלהלוות, וככל שמתקרבת השמיטה, שבה לכאורה העניים צריכים להיות במצב יותר טוב, כי יש להם קרקעות שהם יכולים לקחת מן ההפקר וכן הלאה, המצב שלהם נהיה יותר גרוע, כי אף אחד לא מלווה. הלל ראה שזה לא משיג את מטרתו. כמה שזה לא משיג את מטרתו, צריך לעשות משהו. אבל אי אפשר לעשות משהו שלא במסגרת החוק. מה הוא עשה? הוא תיקן תקנה שכל אדם ימסור את שטרותיו לבית דין. וזה שטרי פרוסבולי, פרוסבוטי, זה השטרות של עניים ושל עשירים שמוסרים את שטרותיהם לבית דין. עכשיו, באים היום כל מיני אויבר חכומים. ושמעתי, אני לא ראיתי בעצמי את הכתבה, אבל קראתי במאמר של ידידי הרב גרילק, שהוא קרא באיזה מאמר של מישהו שרצה לתמוך בגיורים האלטרנטיביים החדשים, הוא אומר, צריך רבנים בעלי שיעור קומה שידעו גם כן ללכת שלא לפי ההלכה כשצריך. הנה הלל ידע להתקין פרוסבול. את השטות הזאת צריך פעם אחת ולתמיד.
כי כל דבר אומרים לנו, בית הלל, בית הלל. שמעתי כן. צרת המשפטים לא מזמן מתראיינת ברדיו, ואומרת, אני מקווה שהרבנים יהיו כמו בית הלל.
קשקשנית, וגם כן לא מבין על מה שמדבר, מה אפשר לעשות?
היא דוגמה על הפעם האחרונה שאני זוכר שמישהו משתמש בביטוי הזה בית הלל. בוא נעשה סדר, מה זה הביטוי הזה בית הלל שמנסים לייחס אותו כאילו בוא נקל בהלכה?
והווי מקבל את כל האדם לסבר פנים יפות, אמר בזמנו שמי, לא דווקא הלל. ויש הרבה מקומות ששמי יחמיר יותר מהלל דווקא בסוגיות החמורות ביותר, כמו במשנה הראשונה במסכת יבמות. עשרות מקרים. שאסור להתחתן לפי בית הלל, מותר להתחתן לפי בית שמאי. אז כך שהסיבה שהלל זכה לזה לא הייתה בגלל גישתו ההלכתית כל כך, כמו בגלל אישיותו, שהגמרא מסכת שבת מספרת כמה שהוא קיבל כל אדם, אפילו כשהוא היה בבית המרחץ, והיה איזה תרדן שהטריד אותו וחזר והטריד אותו, ובכל זאת בירך אותו ולא קילל אותו.
ויש אפילו ארגון רבנים שהוא קם בשם הזה, בית הלל, כדי להראות שיש אפשר להקל.
כן. בכל אופן, אמר בזמנו השופט משה זילברג, דבר מפתיע. שופט משה זילברג היה שופט בית המשפט העליון, היה תמיד חכם. הוא אמר ככה, תדעו לכם, אין מושג כזה של הערמה בחוק האלוקי. הערמה יש רק בחוק האנושי, ולמה? כי מה זאת הערמה? יושבים להם 120 חברי כנסת. סביבם מטובי היועצים המשפטיים והכלכלנים בעולם. והם מתכננים חוקי מיסוי. יושבים להם מצד שני בעלי חברות גדולות, ולהם כלכלנים לא פחות טובים, ומחפשים פרצות בחוק. מה שקורה, שאחד המשפחות העשירות ביותר בברזיל, שילמה דולר אחד מיסים לשנה בגלל פרצה בחוק. התכנס הפרלמנט הברזילאי, וחוקק חוק שנקרא על שמה של אותה משפחה, וסתם את הפרצה. למה? כי ברור שהמחוקק לא שם לב שיש פרצה. אם הוא היה שם לב, הוא היה סותם אותה מלכתחילה. לא שייך להגיד על המחוקק האלוקי שהוא לא שם לב שיש פרצה. אם מצאת משהו שנראה כפרצה, פירוש דבר שהמחוקק שם אותה. אז לפעמים הוא שם אותה כדי לאפשר לאדם להיות נבל ברשות התורה, כדי לאפשר לאדם לבחור לא להיות נבל ברשות התורה, אבל לפעמים הוא שם אותה כדי לשמור על רוח החוק. הרי מה מטרת, הרי מה הלל עשה? הוא לא חידש שום דבר. הוא רק פרסם הלכה שנמצאת במערכת המקורית של שמיטת כספים. מי שהוא בגדר בית דין, כלומר גוף ציבורי, אין דין שמיטת כספים חלה עליו. הווה ונעביר את כל ההלוואות שלנו שיהיה להם גדר של הלוואות ציבוריות. תמסור שטרותיך לבית דין. וכל הפרוסבול זה מסירת שטרות לבית דין. ובצורה כזאת הלל הציל את העניים שמתברר שבגלל חולשתם המוסרית של בני אדם, הפסידו מתקנת שמיטת הכספים ולא הרוויחו, כמו שהסברנו קודם. עכשיו, מה צריך לעשות? אדם לוקח שטר, ובשטר הזה הוא מודיע בפני בית דין שהוא מוסר את שטרותיו. יש שתי גרסאות. הגרסה המקורית היא שהוא פשוט לוקח שלושה אנשים, עושה מהם בית דין, ושלושת האנשים הללו צריך שיבינו את עניין הפרוסבול, שזה לא יחשבו שזה טקס סתם, גם במחירת חמץ כשחותמים השטר, צריך שיבינו שזאת מחירה ולא איזה טקס דתי, ואותם שלושה אנשים שמבינים על מה מדובר, הם בית דין לעניין פרוסבול, והמוסר שטרותיו מוסר להם את השטרות של מסירת השטר זה הקניין. בא רב אלישיב ואומר, כדאי לעשות יותר מזה. כדאי שהשטרות לא יימסרו לבית דין מזדמן, אלא לבית דין חשוב. בית דין קבוע. אתה לא תצפה שבערב ראש השנה יעמדו, כל העיר יעמדו בתור אצל הבית דין. אז הוא אומר, אתה יכול לעשות את הבית דין שליח לקנות עבור הבית דין החשוב את השטר פרוסבול. ואז הנוסח שהרב אלישיב ניסח הוא מוכפל. הרי אני ממנה בזאת את הבית דין, והוא ייקח שמות, הוא אפילו לא צריכים לדעת הבית דין, של שלושה דיינים מומחים העוסקים בישיבה על מדין.
מסמכותם.
שלושה אנשים שבחרתי, שגם הם כדאי צריך שיבינו את עניין הפרוסבול, הם, בפניהם אני מוסר לבית דין ההוא, והם חותמים, אני חותם ונותן להם את את הפרוסבול. וזה צריך לעשות מכיוון ששמיטה לרוב רובם של הדעות ולהלכה איננה משמטת אלא בסופה. יש כאלה שנהגו לעשות בתחילת השמיטה, אבל מכיוון שלהלכה ולרוב רובם של הראשונים והאחרונים שמיטה איננה משמטת אלא בסופה, לכן עד ערב ראש השנה שנתיו שנעין וב כולם ייקחו את השטרות, ואני מניח כבר התחילו להגיע כל מיני נוסחאות מודפסים מטעם ארגונים שונים לבתים, אבל אדם גם יכול לכתוב את זה לבד אם הוא יודע את הנוסח. זה לא סוג הנייר שעליו זה מודפס וסוג הפונט שבו הדפיסו את זה הוא לא מעכב.
אפשר למצוא את הנוסח, אפשר למצוא נוסח של הגאון הרב אידלס באתר כל חי למי שמעוניין. יש הרבה נוסחאות, לא נפקא מינה גדולה הנוסח. אפרופו שאנחנו מדברים על הפרוסבול ועל שמיטה, אני רוצה לחזור לשמיטה, ולא לשמיטת כספים, אלא לשמיטה הקלאסית של האדמה, של הירקות, של הפירות, שאנחנו בשנה האחרונה כולנו חיים את זה, ואני חושב שזה החינוך הטוב ביותר לילדים, לגדול לתוך שנת שמיטה, כי אם זה מצוות אנשים ולומדה, מה שאנחנו חווים כל השנים, מצוות התלויות בארץ, פחות שמים לב לעניין הזה, ושוב כמו כל שנת שמיטה, מתעורר ויכוח בפעם המי יודע כמה, על תקפות השמיטה בזמן הזה, ושוב, בדיוק כמו שדיברת קודם על בית שמי ובית הלל, על המחמירים ועל המקילים, ואנחנו שומעים רבנים שמדברים על החזון איש שלא היה מוכן לקבל את היתר מחירה, וכותבים עליו בנוסחאות שהתביישתי לקרוא, אני מוכרח לומר, קראתי מאמר של אחד הרבנים בציונות הדתית, התביישתי לקרוא את הדברים שנכתבו שם כלפי מרן החזון איש, וראיתי גם תגובות של רבנים כלפי המאמר הזה. גם זילות תלמידי חכמים וגם ערעור על מה שחינכו אותנו בנושא של שמירת שמיטה.
החזון איש בזמנו כתב מכתב מאוד חריף, מופיע בגרות החזון איש, נגד שימוש במושג עבודה זרה ביחס לפולמוס שהיה האם להעסיק עובדים זרים, ערבים, במשקים המתפתחים והולכים.
בכלל, לא רק בשמיטה.
בכלל. וקראו לזה עבודה זרה כדי ליצור אינטונציה. הרי בזמן כל הציבור היה מסורתי או ממקורות מסורתיים, והמושג עבודה זרה היה מזעזע, אז השתמשו בזה כדי ליצור אינטונציה שמשהו מאוד מאוד שלילי.
היום זה השתנה לעובדים זרים.
כן, לא, היום כבר אף אחד לא מעניין אותו עבודה זרה. אבל החזון איש מאוד הזדעזע מעניין הזה. הוא אמר, זה פשוט הוצאת דברים מהקשרם והוזלת מושגים קדושים, או במקרה הזה מושגים נוראים, שצריך להזדעזע כל אימת שמתייחסים להם במשמעותם האמיתית. הוא עדין גם כאן. מכניסים סוגיות שלא ממין הטענה. למשל, יש הרבה דברים שמכניסים ציונות לנושא של היתר מחירה ושמיטה. מה זה קשור? בזמנו היו רבנים שהסתכלו על מצב בארץ, שאם יובירו את הקרקעות בדרך הטבע, המשק המאוד מאוד רגיש של אז, שעמד על קרי תרנגולת, עלול להיפגע מאוד פגיעה אנושה, ואז מצאו פטנט שמחירת הקרקעות. וגם כן מחירת הקרקעות הזאת הייתה מחירה מאוד חלקית, כי רק מעט קרקעות היו בידי יהודים, לא כל ארץ ישראל הייתה בידי יהודים. וסביב מחירת הקרקעות הזה היה פולמוס רב ענפין, שאלה של לא תיכונים, לא תיתן להם חניה בקרקע. שאלה של תקפות המחירה, אם אתה באמת מתכוון למכור, להבדיל ממחירת חמץ, שאם באמת הגוי יבוא וישלם לי את ערך החמץ, לא יהיה שום עניין לא לתת לו. אבל אם הגוי יבוא וייתן לי את ערך הקרקע בארץ ישראל, הרי מדינת ישראל לא תמכור את עצמה לדעת לגוי בסופו.
וכאן גם מוכרים את הקרקע לגוי, ואנחנו ממשיכים לאבד אותה.
קודם כל, זה סתם טעות. גם לפי היתר המחירה, זה שהרב קוק אחרים כתבו שזה לא עוזר לגבי מלאכות דאורייסס. זה בכלל, לבוא ולתת מחירה ואחר כך כל הפקר פטריץ' כמה שרוצים. אבל אחת הטענות שאני רוצה להגעת בהן, שמבוססת פשוט על בורות. היה לי בזמנו עימות בטלוויזיה בתוכנית פופוליטיקה בנושא השמיטה, ואז אני ישבתי עם מומחים בנושא כדי ללמוד את השטח. ואז אמרו לי ככה, אנשים בהם אומרים, תשמע, בזה שאתה קונה סחורה של ערבים, אתה מחזק את ידי האויבים, כי אתה קונה מהם את הסחורה שלהם.
אמר לי, והכסף הולך לטרור.
הכסף הולך לטרור. אמר לי אחד מגדולי המבינים בתחום, מבחינה המעשית, זה כזאת הסתה שמבוססת על שקר. ולמה? כי מדי שנה בשנה תנובה קונה את כל יבול הגזר והעגבניות מהרשות הפלסטינית ומהערבים. הם קונים את הכל. לפני שמיטה אנחנו פשוט מקדימים אותם וחותמים אותם להסכים. זה פשוט טיעול. במקום שתנובה תקנה, אנחנו קונים. זאת אומרת, אין אפילו כלח גזר אחד שהם מוכרים ליהודים ומקבלים עליו כסף יותר ממה שבשנה רגילה.
הוא רק עובר בידיים אחרות.
לא שמענו שכל אלה שמדברים על איסור לקנות מהערבים וממילא חובה להשתמש בתר המחירה, שכל השנה לא קונים בתנובה.
אני גם חושב לרגע בעיניים של אנשים מהשמאל דווקא, שכש מקיימים קשרי מסחר עם במרכאות אויב או עם מישהו שהוא לא מהצד שלי, אני חושב שרק מרגיע את השטח.
גם, זה גם נכון.
עוני בצד השני, בצד הפלסטיני, לא בדיוק מוסיף לשקט והשלווה.
זה גם נכון, אבל שוב, הדבר העיקרי הוא שאי אפשר לערבב מין בשאינו מינו. הנושא של שמיטה, קודם כל צריך להידון בכלים ההלכתיים הטהורים שנוגעים לשמיטה עצמה. ורק אחרי שהמסקנות הללו יוסקו, צריך יהיה לראות האם זה משיק או נוגע, ועד כמה בנושאים אחרים, ביטחונים, חברתיים וכן הלאה, ועד כמה שהדבר הזה תהיה לו או לא תהיה לו השפעה. מכל מקום, לנסוע בכבישי הארץ, ואני מרבה לנסוע בכבישי הארץ, בשנת השמיטה השנה, זאת הייתה חוויה בלתי רגילה.
עם השלטים של כאן שומרים שמיטה?
שלטים של כאן שומרים שמיטה. במקומות שלא ציפית ולא צפית.
בקיבוצים, במקומות
כאן שומרים שמיטה. מדהים. במקומות, אתה לא יודע מי הוא השומר שמיטה פה. פתאום, out of the blue, בשום מקום, מתוך שום מקום, מין מקום שנראה לך, בכלל שלא נראה לך שזה שדה, כי זה כולו מלא כמשונים וקוצים, פתאום שלט גדול של כאן שומרים שמיטה, ואז אתה נזכר שלפני שנתיים, שלוש, כשנסעת כאן, הכל היה פורח. וזה באמת קידוש השם גדול, וצריך להבין את זה. יש פה הפגנה אדירה, שרק היא יכולה להראות כלפי עולם שארץ ישראל היא שלנו. ולמה? כי אנחנו טוענים שארץ ישראל היא שלנו רק בזכות כוח מעשה וגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אחרי מלחמת ששת הימים, הגיע לפה עורך עיתונאי, עורך ה-Jewish Observer. דומני שהיה אדם השם פרידמן, אבל אני לא בטוח. והוא ראיין פה כל מיני אנשים, והוא ראיין גם את אחד מעורכי העיתונים הפלסטינים הגדולים של אז, במזרח ירושלים. הוא אומר לו, תשמע, הרי אתה יודע שאנחנו צודקים. הרי אתה מאמין בתנך. התנ"ך כתוב שארץ ישראל שלנו. מדובר בערבי נוצרי, עורך אלפאג'ר היה אז. הוא אמר לו, תשמע, איתכם האורתודוקסים יש לי בעיה, אבל מה עושים פה כל האחרים?
שאלה נצחית.
ואז מגיעה פה שנת השמיטה. ופתאום אתה יכול לקחת את כל העולם ולעשות סיור מעוף הציפור. לפני ואחרי. תזמין אותו בחודש סיוון בשנה השישית, תצלם את הצילומים, ותזמין אותו אחר כך לבוא בחודש סיוון בשנה השביעית, ותגיד לו, ארץ ישראל היא לא שלנו. אנחנו הרי חיים את התנ"ך. אנחנו הרי לא לוקחים את התנ"ך ונותנים פרסים למי שיודע בחידון התנ"ך, שאגב, בדרך כלל מי שמנצח ב-95% מקרים זה תלמידים מבתי ספר דתיים. אנחנו לוקחים את התנ"ך ומביאים אותו לאדמה, לשדות, למפעלים, לרחובות, לכל מקום.
אפשר גם לשכוח שמשתמשים בטיעון הזה של התנ"ך כשזה נוח. כן. כשרוצים לדבר על הבעלות על ארץ ישראל, התנ"ך. כשמדברים על מצוות אחרות, שמירת שבת וכולי, לא קיים.
זה
בעיה ידועה.
כן.
טוב, אנחנו מתקרבים כבר באמת לסוף שנת השמיטה. הזכרת בהתחלה שזו התוכנית האחרונה שלנו לשנת תשע"ה. יש הרבה הלכות שקשורות לשנת השמיטה גם בשנה הבאה, זה לא המקום ולא הזמן לפרט אותן.
פירות יתחילו בשנה הבאה, קדושת שביעית, גם אלה שלא נהגו, לא נהגו כחזון איש, ולא נהגו קדושת שביעית, אלא כמנהג ירושלים, בפירות של נוכרים, בוודאי וודאי מעטה צריכים לדאוג לפח של שמיטה ולקדושת שביעית, שהתחיל להגיע פירות של אוצר בית דין.
התחילו כבר להגיע.
התחילו להגיע.
השוק כבר מלא בהם, או המחסנים של אוצר בית דין כבר מלאים בהם. כן. טוב, נאחל למאזיננו, לכולנו, כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה, שתכלה שנה וכילולותיה, ותחל שנה וברכותיה.
שנה טובה לכולם, שנזכה בעזרת השם, שמהיום והלאה בתוכניות האקטואליה, רק עניינים הלכתיים יהיו אקטואליים, רק עניינים מחשבתיים, וכל הדברים האחרים יחלו יחד עם מה שאנחנו מתפללים בראש השנה, ומאחלים שכעשן תכלה.
בעזרת השם. תודה לרוי קנטן, לסגי פרלמוטר, דוד קליגר. תודה לרב נויגרשל, לכולכם, לילה טוב ושנה טובה.
תמיד איתי.